השיעור שלנו במידות הראייה, קודם כל, יהיה לזכות חיילי צבא הגנה לישראל שנמצאים בדרום, שהקדוש ברוך הוא יובילם לשלום ויחזירם לשלום וישמור אותם מכל צרה וצוקה ויפיל שונאינו תחתיהם. שיהיה לזכות כל תושבי הדרום היהודים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ובכלל לזכות עם ישראל בשעה זו, שעה של לחימה, תמיד בשעה שיש לחימה זה שעה של קושי, וכבר כתב הרמב"ם בהלכות תעניות, בזמן שיש קושי של עם ישראל, צרות, צריכים להתענות, צריכים לצעוק, צריכים להתפלל. אז השיעור הזה יהיה לזכותם ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו עדיין על עניין של אהבה, מה שכותב הרב, אני קורא בסעיף ב' אצלכם, תסתכלו בפנים, רק נחזור קצת. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם אחרי אהבת ישראל. כלומר דיברנו שהרב פה יורד מהכלל הגדול, הדבר השאיפה הגבוהה ביותר שיש זה לאהוב את כל מי שנברא, כל מי שנברא בעולם נברא בצלם אלוקים, כזה ברוך הוא ברא אותו צריך לאהוב את כולם, מאיזה צד, את כולם מאיזה צד, מצד יש הקדוש ברוך הוא ברא. ברור? יש מקרים שבהם גם לגבי יהודים, אם יהודי למשל רשע מרושע, רשע שמרשיע ולא עוזר שום דבר, כן? לא עוזר כלום. אז יש מימרה, יש הלכה, מצווה לסנותו, כן? מצווה. אבל, כן, אבל הגדר הזה כבר דיברו על זה הרבה, הראשונים והאחרונים, מה פירוש המצווה הזו, כי זה כל אחד בשמחה היה מהר מאוד הולך לקיים את המצווה הזו למהדרין, אלא באמת, אלא באמת התנאים כדי לשנוא יהודי הם כל כך קשים שכמעט וזה לא קיים.
מה זה מצווה לשנוא? לערוב ברחוב להפליל?
לא, 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 לא.
לערוב ברחוב הוא
מלכה של המחר. לא, לא עונים לו, לא מדברים איתו, מנדים אותו, עושים הרבה דברים כדי להחזיר אותו, להחזיר אותו בתשובה. זה הרעיון. עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כי זה הנושא שלנו, אבל בעיקרון, אהבה כוללת היא אהבה לכל דבר שנברא. כי ברגע שדבר נברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אנחנו כבר יודעים שאהבת הנברא אומרת שאני מכבד ומעריך הוא ואוהב את מי שברא. כלומר זה בא הפוך. כשאני למשל מכבד ילד קטן, אני אומר לו שלום, אני מראה לו פנים שמחות, אני מסייע לו וכו', אני מגלה למעשה בפועל שגם כלפי הוריו יש לי יחס חיובי. כן? אם לא, אז גם הילד, אני כזה לא מתחבר אליו. לעשות מישהו לא עשה כלום. אבל אם אתה מכבד לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה למעשה גם מראה ואומר במעשים שאתה מכבד גם את הבורא שלו. אבל זו שאיפה כוללת גדולה מאוד שאומר הרב בפסקה ב', האהבה צריכה להיות כל המעשים כולם, אבל אחר כך זה הולך ומצטמצם. תלוי של צמצום, אומר הרב, אחר כך אהבת כל האדם. כאן אנחנו רואים שמה שמדובר בהתחלה זה אהבת כל הנבראים, זה חי צומח דומה. כמו שראינו את הסיפור שהיה לרב אריה לוין עם הרב זצ"ל, כן, שהוא תלש עלה והרב הזדעזע. זה אהבת כל המעשים. איך אתה תולש? למה? מה העניין? אבל לאחר מכן זה יורד לרמת האדם, ואחר כך מצטמצם ביותר לאהבת ישראל. אהבת ישראל לצמצום, כלומר לא אהבה של לכאורה גוי. רק אהבת ישראל, אהבת ישראל זה סופר למעשה את התחילה של דברי הרב. אהבת כל המעשים זה גם גויים, כן, כל המעשים. אחר כך אומר אהבת ישראל, לכן בסביר הרב שאהבת ישראל כולל את הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. איך? אז אהבת ישראל, כשאתה אוהב ישראל אתה בפועל, אהבת ישראל שלך אמיתית, אתה גם אוהב את הגויים על ידי זה. למה? כי ברגע שאתה אוהב את הגורם המרכזי לתיקון עולם, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילת עלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי, לתפקידנו, זה מטרתנו, זה ענייננו. ממילא, אתה גם אוהב את הגוי. למה? כי כשהעולם יהיה מתוקן, גם הוא יהיה מתוקן. אבל זה העובדה בא על ידי המחשבה שאני אוהב את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ובפרט את עם ישראל, כל יהודי באשר הוא אני אוהב. עכשיו, יש יהודים שלא עושים את רצון השם מסיבה כזו או אחרת, יש יהודי שהרגיז אותי, יש יהודי שפגע לי, יש כל מיני סיבות, אני חייב להתגבר על זה. אני חייב להתגבר על חוסר האהבה שלי, ואפילו חס ושלום בהפך מהשנאה, כי יש מצווה מפורשת, כתובה בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אמר, תשווה הקדוש ברוך הוא את כבודו, לכבוד בשר ודם, אומרת הגמרא במסכת קידושין לגבי הורים למשל. כן? כבד את אביך ואת אמך. כן? אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משווה את כבודו לכבוד בשר ודם. למה? משום החשיבות שבעניין שקדוש ברוך הוא רואה את זה. אני בראתי משהו, אתה לא יכול לשנוא אותו. אתה לא יכול. כי אם אתה שונא אותו, אתה שונא אותי. אתה לא מתכוון לזה, אבל זה כאילו התרגום של המעשה שלו. תרגום. וממילא, הרב ישראל זה יהודי באשר הוא גם יהודי שבאמת באמת לא מסתדר איתך, ויש עוד מצווה מן התורה, מצוות לב, איסור לב, מיד, לא תשנא את אחיך בלבביך. כלומר, אתה יכול להראות לו בחוץ פנים שמחות נחמדות כאילו, ובפנים אתה שונא אותו, זה אסור, זה איסור לב. לב מן התורה. איך? אסור לשנוא. אסור לשנוא בפנים אף אחד. אסור. יהודי, אסור לשנוא אותו בפנים, אתה עובר על לב מן התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל יש עומק לשנאה. לשנאה יש לה שני פנים. אחד, היא מקלקלת לך כי בפנים אתה כל הזמן מחזיק, אתה בוער, אתה כל הזמן, אתה הסובל המרכזי, כי הוא לא רואה, בחוץ אתה משחק לו אותה. בחוץ אתה מראה לו פנים, בפנים אתה שונא אותו. אז הסובל המרכזי מזה, אתה. וזה מידה מושחתת. לעבוד על זה, לא לשמוע אותו, אתה לא חייב להתחבק איתו, אתה לא חייב לשבת איתו לשתות, אתה לא חייב לאכול איתו, אבל אל תשנא אותו. עד לאן, תעבור אחר כך לאהוב אותו. לא מצד זה שעכשיו אתה מסוכסך איתו אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל, אלא מצד זה שמולך עומד בן אדם שברא אותו הקדוש ברוך הוא ואתה בו נשמה אלוקית. אתה אוהב אותו בגלל זה, לא בגלל המעשים שלו. המעשים שלו צריכים תיקון. רגע, קודם כל אני לא יודע איך אתה מחלק נשמות, יש לך את הפותח את הספרים, מסתכל לזה נשמה של בהמה, נשמה של סוס, נשמה של צמח, לא, בוא תעזבו את זה, תעזבו את זה. כן, טוביה.
מה שאמרתי לפני זה, זה כמו נגיד
שאני
שונא בורקס,
מזה מאפייה. יפה, יפה, אתה לא, אבל יש הבדל, אני לא, מה זה שונא בורקס? צריך שאני שונא בורקס. אתה אומר, אני לא אוהב לאכול את זה. זה משהו אחר. אבל המושג שנאה הוא דבר רע. המילה שנאה הוא דבר שהוא כל כך רע לאדם השונא. האדם השונא. לכן אסור להשתמש במחשבה שלנו ובמעשים שלנו בשנאה. כי המקלקל ביותר זה לך. אתה, הסובב הכי גדול. כי אתה לא חי בשקט, אין לך שקט, אין לך רוגע, אין לך שלווה, כי כל הזמן זה בוער בפנים על מישהו, על משהו, לא משנה מה. לא לאהוב זה מדרגה יותר גבוהה. אז אני לא אוהב מאכל מסוים, ואם יגישו אותו לשולחן, אז אני מתעלם ממנו, זה, אז אני לא מתייחס אליו. אבל זה לא גורם לי להרגיש רע. כי אם אני בקטע של הצנאה, אז אני רואה את הבורקס הזה, כמו שאתה אומר, אך, עולה לי בבני... לא, מה, מה אתה אוכל בורקס? אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. יש מישהו מסוים שאתה לא מסתדר איתו, בסדר, אל תשנא אותו.
שזה
אל תשנא איתו. אז כמו שאמרנו, אל תתחבר אליו, אל תדבר איתו. זה קשה, כי זה מאוד מביא קרוב לשנאה. אבל בשלב הראשון תתנתק מן השנאה. תתנתק ממנה. בסדר? לאחר מכן, תתחיל לעבוד בכיוון של האהבה. כי הוא יהודי, אהבת כל ישראל. אז תאהב אותו לא בגלל שאתה באמת מתלהב ממנו, אלא בגלל שיש בו נשמה אלוקית והקדוש ברוך הוא ברא אותו. תאהב אותו בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשבילך ולא בשבילו. בשביל החלק שהקדוש ברוך הוא שם בו. זה אהבה אחרת. כבר הזכרנו בשיעור הקודם שיש אהבה להרבה דברים. כל אהבה שהיא תלויה בסיבות כאלו או אחרות, ברגע שמתבטלת הסיבה, נגמרה האהבה.
אהבה
אמיתית זה שאני אוהב מצד העניין עצמו ואין לי שום דבר שיקלקל את האהבה הזו, בין אם יהיה לטובתי ובין אם לא יהיה לטובתי. דוגמה, אנחנו יכולים לראות בתוך בית ומשפחה, כאשר יש לפעמים מצב שההורים וילדים לא מגיעים לעמק השווה, וההורים מכוח סמכותם, מכוח לא יודע מה, כופים מציאות, ואז הילד מתרגש בפנים, ויש אפילו מצבים של דו שיח לא נעים, שזה דבר חמור בפני עצמו, אבל אפילו נתק של שעה, שעתיים, יום, יומיים, ברוגז, זה דבר שהוא לא בסדר. אבל אחר כך
נשארים משפחה אחת, חוזרים לאהוב. כי באמת, אין פה סיבה, אני לא טוב עם שלי, כי הם ההורים שלי ואני אוהב אותם, כי יש סיבה אחת מרכזית של הכרת הטוב של ילד כלפי הוריו. מהרגע שהוא בא לעולם, עד הרגע הראשון שהוא התחיל להיות עצמאי, מה זה עצמאי? לא לגמרי, שהוא ילד שכבר הולך ואוכל ומכין לעצמו וכו', מי קם בלילה לילה להעניק, מי קם לילה לילה להחליף חיתול, מי קם לילה לילה לתת איזה אקמול, לטפל, לגעת לרופא, מי? לא ההורים, שנים, שנה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יום יום, לילה לילה, 24 שעות, ביממה, עומדים באיקוס. רק על זה, צריך לאהוב אותם כל החיים. והכרת הטוב הבסיסית המינימלית, תראה מה עשו בשבילך. זה שאתה היום בגיל 13-14 ויכול ללכת ולקנות ולעבוד זה, למה זה מה? זה בגללו אבל, בגלל ההשקעה הראשונה שהם השקיעו. אז אתה לא יכול עכשיו, בגלל זה חוסר נעימות או קצר בינך לביניהם, לא לאהוב אותם. תאהב אותם, יש מצבים שלא מסתדרים אנשים בסדר, אבל אנחנו בתור בנים, יש לנו מצוות כיבוד הורים, זה נושא אחר, אבל אני לא רוצה שנאהב את ההורים שלנו בגלל מצווה, כי אז זה תלוי. זה מצווה, לפעמים אני רוצה מצוות כאלו אחרות, לפעמים אני לא רוצה מצוות כאלו אחרות. אז אם אלא, זה תלוי מה אני אגיד שלפי המצווה. צריך לראות את ההורים מצד זה של הכרת הכתוב הבסיסית, הם נתנו לי כל החיים. זהו, אין שום סיבה אחרת. כלומר, זה לא תלוי בהתנו לי או לא התנו לי. אם יסכימו איתי או לא יסכימו איתי. הם את שלהם עשו בעבר. עובדה שאני היום בין כך וכך עומד על הרגליים עצמאי במידה כזו או אחרת, ובגיל 18, 19, 20 והלאה אני עצמאי לגמרי. אבל מבוא זה בא, מבוא זה התחיל, משם, מהשורש, מההורי. יבוא מאן דהוא, יגיד רגע מה, זה לא בעל שלי, הם לא שאלו אותי, אני נולדתי, והם אחראים, לא? יפה מאוד, אז יש תשובה מאוד פשוטה, על פי ההלכה, על פי ההלכה הפשוטה, היסודית, אדם, אבא, אמא, הורים, חייבים לגדל לבנם עד גיל 6. ובגיל 6 לפתח את הדלת, להגיד לו, נא לצאת ולהתראות. זה ההלכה. תקנת חכמים, תקנו, בגלל הגיל הצעיר הזה, תקנו חכמים שזה יהיה עד שיגדל ויתבגר. אבל, זאת אומרת שמבחינה הזאת, מגיל 6 ועלה עושים לך טובה אחת גדולה. ולא זה תקנת חכמים. אז אתה לא מצפר לי סיפורים שמה אתה רוצה ממני, הם הביאו אותי לעולם. כן, הביאו לך לעולם, יכלו גם למסור אותך לאימוץ רגע אחר כך. ושהם מביאים אותך הביתה ומשקיעים לך את כל מה שיש להם, לא מדבר על כסף, על לב, נשמה, שעות שינה, מה לא? רק זה, אתה מחויב לאהוב אותם. זה פשוט בלי דיונים, בלי סיפורים, בשכל הישר. נעזור לי, אתה רוצה לשאול משהו טוביה? או שעניתי לך?
מה, אמרתי, אני
רוצה להגיד כאילו
שפעם,
אנשים
כאילו היה, הם היו כאילו, הם חיים יותר זמן, אז...
בדיוק הפוך, אנחנו חיים יותר זמן, אז חיו פחות.
כן, אבל אומרים שכאילו כאילו ששת היה את זה, כבר היה להם
זקן. לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, ממש ממש לא. ממש ממש לא. לכן, לכן, כן, יוצא. אין קשר. אם אנחנו תולים את זה רק במצווה, כן. אם אנחנו אומרים שאני אוהב את ההורים שלי בגלל שאני מצווה מדאורייתא, כן? אז זה תלוי עבד במצווה. כלומר, אני מתחבר למצווה טוב, לא, אז אני יכול לריב איתה ונגיד טוב, יש לי עבירה. בסדר? אני מוכן לקחת את הסיכון. זה לא צריך להיות זה. המצווה באה לחזק. כל המצוות למעשה באות לחזק את האדם לעשות רצון אביו שבשמיים, לתת לו גבולות. כי אם האדם ילך רק עתי השכל, אז זהו, הוא מבולבל לגמרי. פעם הוא יעשה כך, פעם הוא יעשה אחרת, אין דברים ברורים. לכן המצווה היא מצווה, נכון? אבל המצווה באה לתת לך, כמו שחז"ל אומרים יוסף, שלמה יש את המצווה כדי לתת לך שכר על המעשה. אבל בעיקרון לא צריך את זה. אתה בשכל האנושי יכול להבין שאתה חייב בכבוד אביך ואימך. נקודה. עובדה, רק תודה על מה שהם עשו בשבילך שהיית ילד קטן, שלא מסוגל לעשות כלום, שום דבר, תלוי רק בהם. ממילא, לקחנו את זה כדוגמה לדברי הרב, הרב ישראל מתחיל, ואני תמיד אומר, המקום שהכי קשה, הכי קשה, ועבודת המידות הכי קשה לתקן את המידות שלך זה בבית. זה הכי קשה, ולמה? כי בחוץ אלף אתה צריך להיראות טוב, אתה רוצה. שתיים, יש לפעמים מצבים שאתה עומד מול אנשים שיותר חזקים ממך מבחינה סמכותית, או שיש להם יכולת לפגוע בך או לגרום לך חוסר נעימות, אז אתה משחק בתיאטרון, אתה יוצא משתי דמויות, דמות של החוץ, איש החוץ ואיש הבית, כן? איש בחוץ זה מישהו אחר, נורא נחמד, צוחק, חבר, דבר עם כולם יפה, מגיע הביתה, השם ירחם יהיו קצת שני, פחד מוות, צועק, מרביץ, אומר מה שבא לו, זה יכול לקרות. ולמה זה קורה? כי האדם לא מבין שהוא הופך את הכל הפוך על הפוך. האהבה צריכה להיות לכולם באותו קנה מידה, ולא משנה אם זה בבית או בחוץ. המידות שלך צריכות להיות ישרות בבית ובחוץ. אתה בן אדם אחד, אתה לא שניים. ממילא, נחזור לעניין שלנו שאומר, הרב, תסתכלו בפנים, וכל האהבות האלה הן האהבות מעשיות. לא די לנו שאנחנו רק נלמד את זה מבחינה תיאורטית. כן, ונשכיל להפיד, שבאמת יש צורך לאהוב כל אחד ואחד מישראל. יש מישהו שלא מסכים? כי אם מישהו שלא מסכים, אני רוצה להזכיר לו. תחשוב טוב, כי גם אתה אחד מישראל. אבל אם אתה אומר שיש צד שלא צריך לאהוב את כולם, אתה בתוך הכלל, אתה חלק מישראל. ממילא, צריך להבין שהמקום שבו אני באמת נמדד עד כמה אהבת ישראל שלי היא אהבה אמיתית, איפה זה? בבית שלי. דוגמה, אני יושב עכשיו מול המחשב, כותב מאמר, דבר תורה, משחק באיזה משחק שמותר לשחק בו על פי הצניעות, והנה באמצע המשחק שלב 8, בקושי כבר הגעת, אתה כבר רואה את הסוף, את הגביע הדמיוני שיהיה לך על המסך, כי אחרי זה זה ייעלם. אבל בסדר, אתה נמצא בתוך המתח, ובא אליך אחיך הקטן. ולא, לא מנתק. אומר לך, עכשיו תורי. אחיך הקטן נמצא כרגע בספק פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש, מותר לחלל את השבת בשבילו. או כל קורא מהמדבר, מהחדר, בשמך, ואומר, אתה יכול לבוא רגע במקרה זה אמא או אבא. ואז כולנו מכירים את הריטואל, הדבר הקבוע, כן, רק רגע. והרגע הזה ארוך ונצחי כמעט כמו בריאת העולם. זאת אומרת שמשהו פה לא בסדר. ומה, מה פה משהו לא בסדר? אנחנו מתוך זה נלמד מה כן צריך להיות. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, נכון? אמת? יופי. כלל גדול בתורה. בואו נבחן רגע את דברי רבי עקיבא. בואו נראה רבי עקיבא. ואהבת לרעך, זה המצווה, שככה אומר רבי עקיבא. אני יכול לבוא ולהגיד סליחה, איך, כמה, איפה, מתי, למה, וכו' וכו', נכון? אומר רבי עקיבא, כל השאלות האלה, יש להם תשובה אחת. כמוך. תראה איך אתה אוהב את עצמך. לעצמך אתה לא שואל שאלות איך, כמה, למה, איפה. אתה אוהב את עצמך תמיד, בכל מצב, בכל תנאי, ומאוד יפה גם העניין הזה. כשאתה עובר עבירה, חס ושלום, חטאת במשהו. איך אנחנו יוצאים את זה? בקלי קלות. טוב, תראה, לא נורא, בדבר השם, לא נורא. זה יכול לקרות, נכון? כלפי עצמך. עכשיו אתה רואה מישהו אחר עושה את זה? השם ירחם, באותו רגע אתה הופך להיות משהו מיוחד. איך אתה עושה דבר כזה? אסור ומוציא לו את כל מי שרק אתה יכול, כל הסכינים והחרבות, ו... סליחה רגע, כמוך. כמוך. איזה כמוך פה? באותו רגע אתה פשוט... לא אומר ולא מתנהג כמו שאתה מתנהג כלפי עצמך. זאת אומרת, למה אני אומר את הדברים הללו? כשהרב אומר שאהבת ישראל צריכה להיות מעשית, אני אומר שאהבת ישראל המעשית היא ברגע שאדם נמצא בבית שלו ונתקל במצבים קיצוניים, מצבים לא נעימים, מצבים שבו הוא מרגיש שעוד רגע, עוד רגע אין לו כוח לזה, והוא עומד להתפרץ, סימן שזה המבחן הגדול, המבחן הגדול שלו. השפת אמת, ועוד כותב על הרעיון של המילה ניסיון. מה זה ניסיון? בשביל מה בא ניסיון בכלל? האדמו"ר מקמאנה בספרו היכל הברכה, פירוש על החומש, חמישה חומשי תורה, כותב גם כן בעניין הזה, הרבה כותבים. אני אקח ואני אמזג, אבל הרעיון הכללי של כולם הוא שמטרת הניסיון היא לבדוק אותך האם אתה יכול לעלות בדרגה. משל למה הדבר דומה? אדם נמצא בטירונות, והוא עכשיו בטירונות מסיירת. ברור לנו וידוע, זה מן המפורסם, שכל שלב ושלב הוא יותר קשה מן הקודם. יותר קשה. למה? הוא כבר עבר שלב קשה, תתחיל להרגיע, אתה לא מנוח. אלא באמת לא, לראות אם אתה מסוגל לקבל דרגה חדשה, יותר מכובדת, או יותר מורכבת, או יותר קשה, ואתה עומד בה. אני חייב לנסות אותך. איך אני יודע? האם אני יכול להטיל עליך חיים כזו או לא? היום יש חיילים שנמצאים באזור עזה, נמצאים בלחימה, לא כל אחד נמצא שם. כלומר, חיילים שהם נלחנו והתאמנו, והם כאלה שיכולים לעמוד עכשיו, ובשעת הצורך, לצאת ולהילחם. והם לא יבעלו, ולא יפחדו, ולא יברחו. אבל כדי להביא אותם למצב, אז הכינו אותם, בדקו אותם, ניסו אותם. וככל שאתה צריך לקבל מצב יותר מורכב, מציאות יותר חזקה, יותר מאיימת, יותר מלחיצה, מנסים אותך לפני זה. האם אתה עומד בזה או לא עומד בזה? אם אתה עומד בזה, בבקשה, אם לא, אז אתה לא שייך לזה, תעשה משהו אחר. כך ניסיון שהקדוש ברוך הוא מטיל לרגלינו, כך ניסיון שהאדם מוצא את עצמו בין בתוך המשפחה, בין בחברה, בין בכלל במציאות העולם. כשאנחנו נתקלים במציאות שפתאום אני לא אוהב, הורים, אחים, אחיות, משפחה, חברים, זה מבחן. רוצים לרומם אותך בדרגה. לכן אומר השפת אמת ועוד רבים אחרים, המילה ניסיון מורכבת משני מילים. המילה הראשונה, נס. אחר כך היו בא בנו שסוגר לניסיון. נס מה זה? לא הוקוס פוקוס. נכון, נס זה משהו מעל הטבע. אבל נס בעברית זו מילה נרדפת לעמוד תורן. שאות ציונה, נס בדגל. תורן של דגל, נקרא נס. כלומר, רוצים להעביר אותך לגובה. לתת לך מדרגה יותר גבוהה. רק תעמוד בניסיון. תעמוד, אל תשמר. זה המבחן. הדבר הקטן שכרשב שבא להגיד לך שזה תורו במחשב, כי לקחת לו מהזמן, נמצא בספק ביקוח נפש או לא. כשאבא ואמא קוראים לך לעזרה ואתה באמצע עבודה במחשב ומשחק, על ההורים כמעט נאמר הפסוק, כל קורא במדבר. ואומר יום. למה זה קורה לנו? כי אנחנו כל כך שקועים בעצמנו, כל כך אוהבים את עצמנו, שאנחנו לא רואים שום דבר. אנחנו לא רואים פגמים, אנחנו לא רואים דברים לא נכונים. כי אני מושלם, אני 100%, עכשיו אני מול המחשב, אז גמרנו, העולם יסתיים. כי הכל בסדר, רק אני באמצע. בדיוק אומר רבי עקיבא, זה מה שתחשוב, שאתה נמצא עם אנשים. אתה חייב לאהוב כל אחד כאילו זה אתה. כמובן. ממילא אין תירוצים. אף אדם לא שונא את עצמו. אף אדם בגלל שהוא נכשל אומר, וואו, עכשיו אני אשנא את עצמי. ממילא אתה לא יכול לשנוא אחר. אתה לא יכול, כי זה כמובן. ומזכיר ממרה אחרת, אומרים שקוראים למר, כל אחד זכות. אתה תגיד את עצמך למצוא זכות בכל דבר. בכל דבר. יש אמירה יפה בשם הבעל שם טוב, שדנים את האדם על פי מה שהוא גוזר על אחרים. גוזר על אחרים. ניקח את זה בצורת משל. אתה רואה מישהו עושה מעשה שעשו, ואתה מוציא עליו את כל, כמו שאמרנו, השלילי שבך אתה זורק עליו, ואומרים בשמיים שאתה עובר את אותה עבירה, אומרים, רגע, רגע, למה אנחנו נתאמת? בוא נביא אותו את הנשמה שלו פה לדיון. ומראים לך את המעשה של פלוני, שלא. אומרים לך, נו כבודו, מה אתה אומר? אתה אומר, ריבונו של עולם, איך אפשר דבר כזה? איך אפשר לשכוח במציאות השם? זה כתוב בתורה, זה מפורש בנראים, ומצאנו גם בכתובים, ובמשנה, ובגמרא, ובהלכה. איך יהודי כזה עושה דבר חמור ביותר? אומרים לך, תשמע, איזה למדן אתה שכוח? טוב, תודה. אחר הארבעים הולך, אומר לך, תגיד לי, הנה אתה, בום, מה אתה אומר? טוב, תראה, זה שוגש, וקראתי. סליחה, כבר גזרת את הדין. הדק, הדק. זאת אומרת, נתחיל להרים, שכשרבי עקיבא אומר כמוך זה ממש, אנחנו צריכים לעבוד עבודה פנימית על עצמנו, שכל מה שקשור במשפחתנו, הקרובה, הרחוקה, חברינו, צריך כל מה להתייחס אליהם, כמו שאתה מתייחס אל עצמך. עכשיו יבוא אדם, שהוא, אני קורא לזה, מתחכם, חכם להרע, ויגיד, אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה. אני בן אדם שאני לא קונה לעצמי שום דבר. אני חי ממים ולחם. מלח, זהו. עכשיו, רואה לבן אדם ויוצא צדקה. למה שאני אתן לו? אני לא נותן לעצמי, אני אפילו לעצמי לא קונה. למה שאני אתן לו, נכון? כמוך! כמוך! מה אומרים לו? מה אומרים לו? התשובה שעונים לאדם כזה, תשובה מאוד פשוטה, כן.
אם היו מגיעים לך, זה אם
הייתם מסתרם או משהו, לא? הייתי אומר לא רוצה. שרה, אני קמצן מטבעי. היד שלי לא מכירה את הכיוון דקים. לא יודעת איפה זה. לא מוציא שקל. שקל זה הרבה. את הרגעות הוא מוציא מעקים. לעצמי, אומרים לו שיש מידה רעה את הבן אדם, היא לא יכולה להיות דוגמה למה שצריך להיות. כי להיות קמצן זו מידה רעה.
יש לי
לבנה אומרת. תביא לי לבנה אז זה לא כמוך. זה להוסיף חד לפשע. יש לך מידה רעה. ממילא בוא נחזור לדברי הרב ואני קורא בפנים. לאהוב אותם. גם העשים לאהוב אותם אין הכוונה רק להיות אוהב את החברים בכיתה, בשכבה, בישיבה, ברחוב, בפנים, בבית כנסת. לאהוב אותם זה כל מי שהוא יהודי. אהבת ישראל זה אחיך, זה אחותך, זה בן דוד, זה בן דודה. זה כולם. לאהוב אותם, שימו לב, איך אני מביא לזה ביטוי את האהבה הזו, אומר הרב, אני קורא בשורה, בעמוד 12, שורה, בפסקה ב', אהבת כל המעשים, 1, 2, 3, 4. לאהוב אותם, איך אני מביא את העניין לאהוב אותם? לעשות להם טובה. בפועל, אתה רואה בשכנה, שכן יוצא מהבית עם שני זקיות השפעה, ואתה עכשיו יורד למדרגות עם שני ידיים חופשיות שמתלטלות להם סתם בחוסר מעש. אפשר לעזור לך? פחות תציע! כך תגיד לך, מה קרה? אתה רואה אחד מהשכנים, מבוגר, צעיר, עם שקיות מהסופרמרקט, עשו קנייה גדולה, רמי לוי, שיווק השקמה, לא עושה פרסומות, כן? חנות גדולה, רגע, אושר עד, לנתח נתחים, לחסכונות כיס, כל מיני חנות כאלה. כן, יש, אין. באים עם הרבה שקיות, עולים במדרגות, ואתה עולה, ואתה אין לך משהו דבר ביד. אתה אוהב יהודי או לא יהודי? תבוא תגיד סליחה, לא בכוח, לא בכוח, לא משנה, לא, אתה רוצה את זה כבר זמנות חן, אבל בדרך שלך, בקליטה שלך, בבניין שלך. אפשר להציע עזרה, כמה תקיעות, אז מה אם הוא גר שלוש קומות מעליך? זה אבל ישראל זה מעשים, לא בדיבורים, לעשות להם טובה.
ולא כמו שמסופר בבדיחה, שעזו, ראו זקנה עומדת בצד אחד של הכביש, וכולה מרוגדת, עזבנית, צועקת. טוב, אנשים נקשו אליו, אמרו לגברת, מה קרה? אמרה, אני לא מבינה. ועל ידה היו שלושה נערים. ביקרת עליהם, מה אתם עושים? אמרו, גברת, מה קרה? נעזור. אני לא יודעת מה הם רוצים ממני, הגיבו אותי את הכביש. אז אמרו לאנשים, אני לא רציתי לעבור. כלומר, תציע, תשאל. הם רצו לעשות מצווה, הגיבו אותי את הכביש. תשאל, השכן יגיד לך, שמה, אני לא רוצה. תודה רבה. אבל זו הרב ישראל, באמת, היא צריכה לבוא במעשי. וכל שכן המקום הכי חשוב שיבוא לזה מעשים, הרב ישראל, זה בבית שלך. הורים, אחים, אחיות, משפחה, שם תתאמן, ולא בחוץ, כי בחוץ זה נורא נחמד, כי כדאי לך, אתה לא רוצה להיפגע. בבית אתה מרגיש חופשי. לא! בגלל ששם אתה יכול לטעות וימשיכו לראות אותך, תתן שם את העבודה. כי בחוץ מישהו גם יכול להסביר לך בצורה לא נעימה. לכן, אומר הרב לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. איך אני גורם עילוי? איך אני יכול לעלות מישהו בדרגה? דוגמה אישית. אם אני מחייך, אם אני אוהב, אם אני עובר לאחים והאחיות שלי, הגדולים והקטנים, ואני זה שמוביל בבית המהלך הזה, כל הבית משתנה. אם אני עקבי ועובד על זה כל הזמן ולא מוותר, אז גם מה ההגנת שלך ניתן לך את המחשב, אז לא צריך להזמין נתן עכשיו. אלא, אתה אומר, תשמע, זה לא בסדר, זה לא טוב, אבל אני אוהב אותך, אתה אח שלי, אל תעשה לי עוד פעם. אני חותם לכם שפעם הבאה זה לא יקרה. אבל אם אתה תשים לו איזה, אם אתה תשים לו איזה משהו, והוא יעבור לצד השני של החדר, או שהוא יהפוך להיות מטפה ויתתן את הרצפה או כל מיני דברים כאלה, אני מפתיע לכם שזה יהיה עוד פעם, אבל הפעם הוא גם נמצא פטנט לעשות זה מרחוב. אבל אם אתה תאהב אותו והמעשה שהוא עשה הוא מעשה לא נכון, אבל אתה תגיד לו, זה לא בסדר. אנחנו לא מתעלמים ממה שלא בסדר. אני אוהב אותך, אני אגיד לך גם הדברים שהם לא בסדר, בגלל שאני אוהב אותך ואני רוצה לגרום לך עילוי. לכן מצוות התורך הוכח תוכיח את אמיתך ולא תישא עליו חטא. מה פוגשו תישא עליו חטא? איך אני יכול לבוא ולהגיד לאח שלי שקיבלתי את המחשב להתרגל עליו שאני מעשיתי קיבלתי את המחשב לאח שקדמתי? זה לא נקרא, זה לא תישא עליו חטא. אתה מעצמך יש לך בעיה, אז איך אתה תתנפל עליי? טוב קורה מבין עליך. על מנת לא להיכנס לדברים האלה צריך לאהוב יהודי, לא משנה מה הוא עושה, הוא יהודי, הוא יציר כבוד של המורה, תאהב אותו במעשים, תגרום לו עילוי, ונעלה על כולם אהבת השם. אומר הרב דבר נפלא, דבר עצום, דבר נורא. מי שיגיע למדרגה הזו, ואני אומר שוב פעם, תתחילו בבית, ביחד האחים, אחיות, הורים, תתאמנו שם. מי שאוהב כל יהודי באשר הוא אפילו יפגע בך. אל תפסיק לאהוב, אל תסכים למעשה, אבל תאהב אותו, תאמר לו את מה שיש לך לומר אותו עם חיוך, עם אהבה, עם המילה אני אוהב אותך, אבל זה לא בסדר מה שעשית. אתם יודעים איזה משנה את הכל? הכל אחרת. אם בן אדם פועל בתורה הזו, אומר הרב, הוא יגלה מהר מאוד דבר מפתיע. הוא יגלה את אהבת השם. זה העבודה שלנו כל הזמן, אנחנו מנסים להגיע לעבודת השם, אהבת השם. מה זה? מה זה אהבת השם? תאהב את מי שהוא ברא. תראה, הנה, זה אהבת השם. כמו שאני אגביר אהבה לקרובים אליי, ומשם על המעגלים היותר רחבים באמת, בלי סיבה, אגרום טובה, עזרה, סיוע, אני אגלה פתאום כמה אני אוהב את השם, פתאום אני אגיד שאתה תפוך ומחובר אליי,
אני ארגיש אותו. ממילא, אני כבר לא אפספס הפעם תפילת מנחה, או לא יעלה לי בראש, אז עוד לא רואים אותי, אני הולך. או לא בא לי. כי כל כולי מלא אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא. היא באה דרך משפחה, דרך חברים, דרך המציאות. ככה אני מתקרב אליו. זה מה שאומר הרב. ממשיך הרב ואומר, ואני קורא בשורות האחרונות, שהיא אהבה בפועל, שאף אחד לא יחשוב שאהבת השם היא מוכנית בלבד. היא חייבת לבוא לידי מעשים. איך אהבת השם באה לידי מעשים? על ידי אהבת הבריות, על ידי אהבת ישראל. ואינה גוררת בעצמותה שום דבר. כי מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגב. כלומר, האהבה, הכיסופים וההזדהות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא, זה הגורם היחידי לעושר האמיתי. כל השאר זה שמחה, זה טוב, זה לא עושר. באלף, זה לא עושר. זה דברים שמצמחים את האדם, עושים לו הרגשה טובה. עושר זה משהו כל כך רוחני, שהוא קשור לאהבת השם. לכן אני רוצה לסיים את השיעור במשפט אחד שיסכם את כולו. אהבת השם היא שיא. היא נקודת השיא שכל יהודי צריך לשאוף ולהגיע אליה. אבל אהבת אדם שלא משתנה, שלא יורדת, אלא היא הולכת וגוברת, הולכת ומתעלה, הולכת ומתעצמת, יש בה גם נפילות. כי לא תמיד זה שנמצא מולך עובד כמוך. אז אם כך, איך מתמודדים עם זה? זה מחליש. אבל אם אני מתבונן בצורה הזו ואומר שאם אני לא מקבל בחזרה, אני לא עושה, זו אהבה שתלויה בדבר, אם אני לא מקבל. אז אם אנחנו מגיעים למציאות שאח, אחות, אפילו בתוך המשפחה כולה, אתה לא מרגיש שאתה מאוד אוהב, מאוד מקבל ועושה ועוזר ופועל בפועל לגלות את האהבה הזו שהיא אמיתית, ומצד שני זה לא זורם כל כך, לא להתאכזב, להבין שאתה בכיוון הנכון וכל אחד יש לו את הכסף שלו. אבל זה יוביל אותך לאהבה שהיא תמידית, אין לה נפילות, והיא קבועה ויעשי. אהבת השם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כמו שאנחנו רואים בתפילה, אהבת עולם אהבתנו, שנאהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבנו ובכל נפשנו. כמו שיש אחד מהגדולי החסידות שאמר, הלוואי ואני אוהב את הצדיק שבישראל כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע בישראל. אמן כן יהי רצון, הלוואי ונזכה.